פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. הפודקאסט שמביא את מיטב אנשי העסקים, היזמים והמנהלים בישראל, כדי לעזור לכם להיות אנשי עסקים, יזמים ומנהלים טובים יותר. האורח שלנו הפעם הוא ערן ביאלסקי, שהוא רק בן 28, אבל מאחוריו הקמה וניהול של אחד האקסלרטורים המסקרנים ביותר בישראל היום, סיגמה לאבס, ששותפות בו יאו ישראל וקרן הון הסיכון הבריטית-ישראלית Entry Capital. את יאו, ואולי עכשיו צריך לקרוא לה כבר אטבה, אני בטוח שאתם מכירים, אבל Entry Capital היא קרן הון סיכון גדולה וחשובה וקצת פחות מוכרת. Entry Capital השקיע עד כה ביותר מ-50 חברות ברחבי העולם, משלבי פרסיד ועד גרוף, בסכומים שבין $250,000 ועד $10 מיליון לעסקה בודדת. בין החברות שבהן השקיע Entry Capital אפשר למצוא את מירקאט, דפולס, גרין איי-קיו, פאנדבוקס ועוד ועוד. השיחה עם ערן עסקה בכל מה שסטארט-אפ צעיר צריך לדעת לפני שפונים לאקסלרטור. מדוע בכלל צריך אקסלרטור? איך לצלוח את תהליך הקבלה המפרך וכיצד נראים חיי היומיום במסגרת הזו? לצידי כמראיין משנה ישב אוריאל זכריה, מנכ"ל קאסט פלוס, שבעצמו לקח חלק במחזור הראשון של סיגמה לאבס. כאן המקום לציין שגם למרות שלא תכננתי את זה ככה, כי הרעיון עם ערן הוקלט כבר לפני כחודשיים, ההרשמה למחזור החדש של סיגמה לאבס נפתחה ממש בימים אלה, אז אם מה שתשמעו בשיחה מיד יעניין אתכם, והסטארט-אפ שלכם נמצא בשלבים מוקדמים יחסית של ההקמה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של סיגמה לאבס ולמלא את טפסי ההצטרפות. ברעיון מיד תשמעו המון המון טיפים על איך לעשות את זה כמו שצריך. זהו, הלאה לרעיון. האזנה נעימה. אהלן, שלום. אהלן ערן.
אהלן.
אהלן אוריאל.
אהלן.
בואו נציג אתכם אל מאזיננו. אז ככה, ערן ביאלסקי, בן 28, ממייסדי סיגמה לאבס, שהיא אקסלרטור לסטארט-אפים, אתם נמצאים, אם אני זוכר נכון, במגדל משה דוד.
אז חידוש, אנחנו בסרונה תל אביב כרגע, הם מתארחים אצל סמסונג נקסט, הנכבדים ונחמדים.
מגניב. וזה אקסלרטור שבו שותפות יאו, שזה מאוד מעניין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם קרן הון הסיכון הבריטית-ישראלית Entry Capital, שאתה גם במסגרת Entry Capital, אתה קולבויניק. זה התפקיד שלך.
אמת ויציב.
לצידי מראיין אוריאל זכריה, שגם המליץ עליך כמרואיין לתוכנית, ואוריאל, ששמעתם אולי כבר את הפרק שבו הוא התארח, הוא מייסד שותף ומנכ"ל קאסט פלוס, מפתחת מערכות פרסום בפודקאסטים, ובין היתר גם ברשת הפודקאסטים שלנו. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו לאולפן, ואנחנו נתחיל איתך אוריאל, אתה כאמור זה שהמלצת להביא את ערן כאן, כי עבדתם ביחד בעבר, ספר קצת למה רצית להביא את ערן לתוכנית.
אני חושב שבהרבה פעמים שסטארט-אפ, או זה אפילו לא סטארט-אפ, בוא נגיד שני אנשים, שלושה אנשים עם רעיון באים וצריכים לבחון מה ומי קורה, ומנסים להשיג את המידע מהעולם, שמבחינתי פודקאסט זה אחד מהדרכים הכי טובות להשגת מידע, וכאן לדעתי ערן יכול לתת המון המון ערך מוסף, כלומר ערן עזר לנו בכל מה שבעצם הצליח להבשיל את החברה למצב של השקעה, ויש לו את הזווית שיכולה באמת לבוא ולהגיד, אני לא אגיד בגובה העיניים, כי זה כן עם ניסיון רחב ואחר, אבל הוא כן יכול לבוא ולהיות לצדך בהרבה מקומות, אל מול הוויסי שהוא הגוף שאליו אתה מציג כסטארט-אפ בהרבה מהמקומות.
וקאסט פלוס, אתם הייתם באיזה מהמחזורים של סיגמה לאבס?
באחד
בראשון. בראשון, באחי טוב. מגניב. אז ערן, בוא נתחיל ככה שתספר לנו קצת על סיגמה לאבס.
אורייט. אז סיגמה לאבס זה הבייבי שלי. זה, אני התחלתי לעבוד באנטרי קפיטל, והמשימה הראשונה שלי הייתה להקים CRM. מי שהקים CRM מימיו יודע שזה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד כואב.
נגיד, נסביר למאזינים שלא מכירים, CRM זה בעצם תוכנה שמאפשרת לך בעצם ניהול של משתמשים.
בדיוק, זאת אומרת אני קרן, אני רואה
תכנים גם, כן.
אמת, זה כל אחד והשימושים שלו, בעולם תוכן שלי זה אומר הרבה חברות באות להציג לנו את המיזם שלהם, ואנחנו צריכים לבחור אם להשקיע או לא להשקיע, וצריך לתעד את כל ההליך הזה ואחר כך בעצם את התוצאה. ו-CRM, Salesforce, כמו שאנחנו השתמשנו, זה המערכת שמתעדת. וצריך לקסטם אותה, בעצם לא לתכנת, אבל לשנות את השדות ככה שיתאימו לפלואו של העבודה שלך. וגם הייתי צריך להעביר דאטאבייס שהיה באקסל, לתוך מערכת שגם, שוב, הליך כואב. אז זה לקח חודש, שלם של עבודה. והמשימה השנייה שלי הייתה בעצם להקים את Sigma Labs. אז היה לי עמדה מאוד כיפית בין השירותים למטבח במשרד. ואבי אייל, שזה בעצם הפרטנר באנטר קפיטל וההרצל של סיגמה לבס, בא ואומר לי, רן, אנחנו עושים אקסלרטור. אמרתי לו, אדיר. אומר לי, אנחנו עושים אותו עם יהו. אמרתי לו, עוד יותר אדיר. אומר לי, נו. נו מה? אומר לי, תעשה.
בהצלחה.
חבל הזמן. ואני בקושי ידעתי מה זה אקסלרטור, הייתי בדמוד אחד של איזה אקסלרטור אחר, אבל התחלתי לעשות ריסרצ' ראיינתי, אני חושב, כמעט 40 פאונדרים של חברות שהיו ב-YC, Y Combinator, שזה האקסלרטור הראשון והכי מוכר בעולם, ו-Techstars, וגם הישראלים, UpWest ו-Junction, ו-8200, וניסיתי להבין בעצם מה הפערים, מה טוב, מה לא טוב, מה הדברים הטובים שהם לקחו, הפחות טובים, ומה חסר בשוק. ובעצם זיהינו מצב שבו חלק מהאקסלרטורים הלכו ל-later stages, כמו מייקרוסופט, IBM, או UpWest שהפכו לקרן, שהם בעצם עכשיו עובדים עם חברות יותר בוגרות, חברות שכבר גייסו, מיליון, שתי מיליון, שלוש מיליון דולר, ועוד אקסלרטורים אחרים מוקדמים בעצם שינו את המודל שלהם, שיש שם כל מיני תנאים כאלה או אחרים להשקעה. ובעצם זיהינו הזדמנות שחבר'ה, כמו אוריאל, שיש להם רעיון ורק התחילו לעבוד עליו, חודשיים שלושה על הכביש, יש כבר קצת שורות קוד, יש אולי קצת טרקשן, קצת הכנסות, אולי איזה לקוח, POC'ים איזה חברה, והם צריכים מקום בעצם שיבוא ויקח אותם וישדרג אותם ללבל הבא. ושם בעצם Sigma Labs נמצאת. והאקסלרטור עצמו, שהקמנו אותו, אז אני התרוצצתי אחרי חסויות וספונסר שיפ, זה כל מיני אנשים שיעבדו איתנו, ואני הייתי בטוח שעורכי דין ועורי חשבון, זה הדבר שיזמים צריכים. חייב להביא עורך דין, חייב להביא רואה חשבון, וזה ה-added value שלנו. מה שמהר גיליתי שזה חשוב וטוב, וכמובן שיש לנו, אבל זה לא ממש זה. והיתרון הכי גדול שאני יכול להגיד היום, ברטרוספקט שעשינו בסיגמה לאבס, זה הגורו מודל. שהגורו מודל אומר דבר מאוד מאוד פשוט. רק יזם שהיה המנכ״ל של סטארט-אפ, שהגיע איתו למה שאנחנו מגדירים positive outcome, שזה או שהוא הנפיק אותו, או שהוא מכר אותו, או שפשוט החברה עושה המון כסף ומחלקת דיבידנדים.
הצלחה.
הצלחה, בדיוק. יכול להדריך יזם בדרך שלו. ואנחנו מביאים את האנשים האלה שמאוד קשה להביא אותם, שעה בשבוע עם כל סטארט-אפ שנכנס, ולהדריך אותם, ללמוד מהטעויות שלהם ולהתקדם הלאה. והאנשים האלה הם אנשים מדהימים, אם זה אביעד אייל מאצלנו שהוא יזם סדרתי, עידו יבלונקה, המנהל של יאו תל אביב, עומרי מורן מקיטלוקייט, ודייבי ג'קסון מסיקינג אלפא, וגל נחום שהוא יזם סדרתי, אנשים מאוד 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 חזקים, שבאים וממש משנים את התמונה לסטארט-אפים.
זה מעניין, זאת אומרת, אני, המאזינים לא רואים אותך, אבל בין 28, אתה בחור די צעיר יחסית. בגילך ב-28, אני הייתי סטודנט שנה שנייה, ולא הבנתי מהחיים שלי, ומישהו אומר לי, תשמע, לך תקים איקס, חוץ מסוכה, אני חושב שהייתי מסוגל. פה היה נגמר הגישורים שלי. איך, למה אתה מרגיש שבחרו בך, ואיך קיבלת את האחריות הזו?
אז פה אני חייב להגיד שזה הכל אבי. אבי הפרטנר באנטרה, פשוט... מישהו פעם אמר לי, אני האדם שתופס כדורים באוויר. היה כדורים באוויר, ותפסתי אותם. רצו לעשות אקסלרטור. אני הייתי שם. היה פעילות שרצתה לקום לעולם ולבוא לעולם, והיה פער בשוק והיה ביקוש. והייתי שם, ואני חושב שהקמתי CRM בחירוף נפש אל מול המחשב, והרווחתי את הזכות, ואתה יודע, זה לא שבהתחלה באים אליך ואומרים לך, טוב, אתה תהיה עכשיו המייסד, ותעשה ותעשה. יש משימה, צריך לעשות אותה. וככל שזה התגלגל, אני חושב, גם התחלתי, אהבתי את זה. אהבתי את היזמות, אהבתי את הלהקים, אהבתי את הליצור. ואני חושב שנהייתי גם טוב בזה באיזשהו שלב. תשמע, היה לי, אתה יודע, שלא כמו יזמים אוריאל או כל סטארט-אפיסט שמנסה לשנות את העולם, לי היה גב של קרן און סיכון ושל יהו. אז אני חושב שזו בגדול הסיבה.
שזה מעניין דרך אגב שיהו נכנסו לעניין, כי זה בעצם הפעם הראשונה של יהו בכלל, יהו עולמית,
נכון.
להשתתף באקסלרטור.
נכון.
מה בעצם הייתה המוטיבציה שלהם להיות חלק בפרויקט?
עידו יבלונקה. עידו הוא דבר ראשון בן אדם... מדהים, הוא יזם את Clarity Ray שנמכרה ליהו, וכך הוא בעצם, היו שש חברות שנקנו על ידי יהו, ואז הפכו ליהו תל אביב, והוא מנהל את כל האופרציה. והוא מאוד מאמין ברעיון של Give Back. הרי מה זה Sigma Labs? מה זה כל הפעילות הזאת? Sigma Labs זה איזשהו ארגון שנועד להחזיר לקהילה ולתת ליזמים חינם. אנחנו לא לוקחים מהם שקל, לא לוקחים מהם אחוז אקוויטי, אין שום חוזה שהם חייבים לי שום דבר, ולתת כמה שיותר. ועידו מאוד מאוד התחבר לרעיון הזה של ה-Give Back ולעזור ליזמים. ועד היום, Wave 4, מחזור הרביעי, הוא יושב יום בשבוע באקסלרטור ועוזר לכל החברות ולכל היזמים השאלות שלהם. ובעצם אומרים שאת all about the people, אז גם בנושא הזה, זה אבי ועידו, ומעל זה יש לך את...
אידיאולוגיה בעצם מעורבת בעניין.
בטח, אתה יודע, שבוע שעבר התקשר אליי בחור מדלויט קנדה. הם עושים מחקר על איך אפשר לשכפל את הסטארט-אפ ניישן לתוך קנדה. למה אצלנו כן ואצלהם לא? אז דבר ראשון אמרתי לו שאתה צריך בערך 60-70 שנה של מלחמות.
קנדה זה קשה.
מי שקרה...
תנועית הם כבר חיסלו.
בדיוק, תמיד, שם אין את הבעיה הזאת. אבל הצבא וכל הנושא הזה. אבל הדבר השני, זה גם השיתוף. במדינת ישראל, יזם בא אליי עם פיץ' שהוא בכלל לא בעולם תוכן שלי ולא קשור. אני לא אומר לו, אדוני תלך. אני אומר לו, תשמע, זה המשקיע שלך, זה המשקיע שלך, זה אינג'ל, זה... אני מחבר אותו, אני עוזר לו. ובגלל שאנשים פה עוזרים אחד לשני להגיע לאנשים שהם צריכים להגיע אליהם, אני חושב שאנחנו יוצרים עסקים יותר מעניינים, רצים יותר מהר ומגיעים ליותר הצלחות. כאקוסיסטם, אתה יודע, ברמת המאקו.
אז אני רואה ברעיון הזה הזדמנות טובה לדבר על, אתה יודע, על הפרטים הקטנים של אקסלרטורים. איך זה עובד למישהו יזם שמעולם לא עשה את זה ולא חווה את זה. אז יש לי את היתרון שיש לי פה את שניכם בעצם, אחד מהצד של האקסלרטור, ואוריאל שבעצם מהצד של מישהו שעבר את התהליך. אז אני אפנה את השאלה לשניכם. איך נראים חיי היום-יום בשבוע טיפוסי של אקסלרטור שבו כמה יזמים זה מחזור ממוצע?
אצלנו בין 4 ל-6 חברות, אבל יש כאלה של 20 חברות, יש תחרויות של 100.
אז אצלכם, אני מניח, מדובר על משהו כמו 15 איש, פחות או יותר, פלוס מינוס. איך נראה שבוע טיפוסי?
אם אני לא טועה, אפילו ב-FAQ של האתר, כתבנו, there is no typical week at Sigma Labs. אבל נראה לי אוריאל יכול להעיד על כך יותר טוב ממני.
אני חושב שאני אגיד שזה בראש ובראשונה, איך נראה שבוע של סטארט-אפ. כלומר, כי המעטפת, ותכף ניגע בהרחבה, היא עדיין המעטפת. כלומר, אם המטרה שלי עכשיו היא להביא לקוחות, אז השבוע שלי ייראה בהתאם. אם המטרה שלי היא לבנות טכנולוגיה, השבוע שלי ייראה בהתאם. אז, והשאלה היא איך נראה השבוע בסטארט-אפ, אני נזהר מלהגיד, אבל כנראה אם אתה מוצלח, אז כל שבוע נראה אחרת מבחינת גם מה שאתה מנסה להשיג וגם מה שהצלחת להשיג.
וכל שבוע הוא גם רכבת הרים מפני עצמה.
אז אני... עכשיו אני אענה כן לשאלה של האקסלרטור, אבל שוב בערבון מוגבל. הרעיון הוא בעצם למצוא את המקומות שבהם שעה של מדריך או מנחה שווה פי המון משלך, נגיד פי 40. ולהבין איך אתה מכניס את כל הטוב הזה שאקסלרטור נותן מבחינת ידע, יכולות, תשתית, לדברים שאתה צריך לבצע. ובזה באקסלרטור, בסיגמה לאבס באמת היה את הגורואים, וחוץ מזה היה את ההרצאות השוטפות.
זאת אומרת, במהלך שבוע יש זמנים שבו אתה, בהם אתה עובד על הדומיין של הסטארט-אפ שלך, ויש גם הרצאות שהן משהו משותף כזה לכל החבר'ה?
נכון. וכאן באמת צריכה להיות חלוקת קשב מסוימת של לבוא ולהגיד, אוקיי, זה מה שחשוב כרגע לחברה, אבל יש כאן בן אדם שיכול לקחת 40 שעות שיקח לי לעשות משהו ולעשות בשעה, גם מבחינת הידע שהוא יכול להעביר לי וגם מבחינת אפילו אם זה UX, לבוא להסתכל על זה ולהגיד, תשנה את זה ואת זה ואת זה, כי לא משנה, כלומר מה הסיבות שצריך לשנות את זה, וזה יחסוך לך המון זמן וייתן לך המון ידע ויכולות לעתיד. ולכן העבודה באקסלרטור אולי קצת מעכבת את המטרה השבועית שלך במקרים מסוימים, לפעמים זה פשוט יהיה מכפיל כוח אם יש אליימנט בין הגורו לשבוע למטרה השבועית של הסטארט-אפ כביכול, אבל לרוב מה שיקרה זה שפשוט תשיג הרבה יותר, ביותר מרחבים, בגלל שהמעטפת של האקסלרטור מביאה לך את הכלים ואת היכולות האלה לאורך היום-יום.
שזה בעצם המשמעות המילולית של כל הנושא של אקסלרטור. זאת אומרת, אתה רוצה להאיץ דברים מסוימים בעזרת הניסיון של אותם גורוים. אז יש הרצאות, יש פגישות ייעוץ שבועיות קבועות עם כל מיני בעלי תפקידים מסוימים, רואי חשבון, כן. עובדים וכדומה.
נכון. אז באמת אוריאל היה שפן הניסוי שלי, הם היו הווייב הראשון, ולמדנו באמת הרבה בדיוק מהזווית הזאת של האליינמנט, והבנו שאקסלרטור חייב להיות טיילור מייד לצרכים של החברה, כי כל חברה באמת בכל שבוע עוברת משהו אחר, חלק כותבים קוד, וחלק בטלפון עם אמריקה לנסות להשיג פיילוט, ובגלל זה פיתחנו את ה-in residence. אז יש לנו בעצם שלושה מובילים של in residence, יש CTO in residence, אלכס ליברנט, בחור מוכשר בצורה בלתי רגילה, היה CTO של Double Verify ו-AnyClip, חברות מאוד גדולות, ראה סקיילים משני חבר'ה במחסן ועד 200 עובדים ליטרלי, עמרי טופול, שהוא ה-CMO in residence שלנו, שהוא הקים את חוליו, והיום הוא ה-CMO של LogDog.
CMO זה?
Chief Marketing Officer. Okay. ויש לנו Chief Product Officer. גם כולם in residence, והם יושבים עם החברות ברמה השבועית על ה-KPIs שלהם, על ה-Key Performance Indexes. זאת אומרת, מה המשימות שהסטארט-אפ צריך להשיג השבוע, ובוא נשב על זה, הן מהזווית הטכנולוגית, הן מהזווית של המוצר, והן מהזווית של המרקטינג או של הביזדב. וככה אתה בעצם... יש לך את התמיכה הטיילורית הזאת, הטיילור מייד.
כל הזמן.
כל הזמן, כל שבוע, כל הזמן שאתה צריך, בכל האספקטים. וההרצאות שבאים מן החוץ, זה באמת בדברים שהם כביכול מתנגשים, אבל אנחנו יודעים שזה יהיה לך טוב אחר כך. לדוגמה, יש לנו סשנים לפעמים, בנושאים של ספציפיים מאוד של IP, אוקיי? או אם יש בן אדם כמו עדן שוחט, שותף באלף, שהגיע לאקסלרטור שבוע שעבר, שיש אנשים מסוימים עם ידע מסוים שמגיע, אתה עוצר הכל. גם אם זה לא ברודמפ שלך הרגע. למה? כי מה שהוא אומר עכשיו הולך לחסוך לך שלושה שבועות עבודה בהמשך.
אתה עוד לא יודע.
אתה עוד לא יודע כמה זה הולך לחסוך לך. חצי שעה הזאת עם עדן, או פתאום שגיל הירש בא ומסתכל על המוצר שלך. אלה אנשים ודברים שאנחנו מנסים לשמר ברמה של כולם בתור ההרצאות. אבל שוב, זה ממש תלוי סטארט-אפ, מה שהוא צריך, מה שהוא רוצה, הסווינג הזה, זה האתגר בתור אקסלרטור.
תגיד, עד כמה זה בכלל חשוב, ושוב אני פונה לשניכם מהניסיון שלכם, עד כמה זה חשוב שבכלל אני אהיה באקסלרטור? בוא נגיד שנגיד, אני יזם ולא התקבלתי לאקסלרטור מאיזושהי סיבה. מה זה אומר, אני צריך עכשיו לוותר על החלום שלי?
לא, ממש לא. נראה לי, את האמת, אוריאל, אני אשמח לשמוע... מה שימה לב נתן לך, ואיפה אתה חושב שהיית היום, אם לא היית נכנס? זה נראה תשובה לשאלה, לא?
בסוף יוצא שהוא מראיין אותך.
אני, גם כאן אני אתן תשובה יחסית מסויגת. הגענו לסיגמה לבס בשלב יחסית התחלתי של מיזם, וסיגמה לבס מתאים לשלב יחסית התחלתי של חברה. כלומר, ויש המון המון סוגי אקסלרטורים שכל אחד מאיץ משהו אחר, וברובם המוחלט לא הייתי. אז אני... יש לי מדגם אחד במקום אחד. אז אני כן רוצה, קחו את תשובתי בערבון מוגבל. לגבי השאלה של מתי אקסלרטור נכון ומתי צריך, אני חושב שאתה צריך להבין מה הבעיות בחברה. כלומר, שאתה רוצה לפתור, זה לא אומר בעיה שמשהו גרוע, אלא פשוט מה צריך לפתור בחברה. ומי החבר'ה שיכולים לעזור לך לענות על זה. ובשלבים ההתחלתיים, סיגמה לאבס היו מקום עבור טוב, ולדעתי מקום עבור טוב עבור כל חברה, שאו עדיין לא נגעה במרקט שלה בצורה, כלומר יש לדבר עם אנשים, נחמד, אומרים לך הם רוצים את המוצר, ויש ממש את האינטראקציה הראשונה של החברה עם המוצר שלה עם המרקט, ובכל התהליך הזה, שבוא נגיד עד לשלב שיש לך מוצר שאנשים אוהבים, דעות של מנטורים והדרכה היא מאוד 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 עוזרת. כלומר, כי אין לך באמת את הפידבק מהלקוח. יש לך את הפידבק של הראש שלך, שזה הנחה, ויש אנשים שיודעים להניח הרבה פעמים יותר טוב ממך, או ראו דברים יותר טוב ממך.
זאת אומרת, יש אקסלרטורים שבהם, באמת יש התאמה בין המצב שבו החברה נמצאת, הסטארט-אפ נמצא, לבין מה שהאקסלרטור יכול להציע. אז באמת, ערן, למה בחרתם את השלב המאוד מאוד ראשוני הזה, של אפילו לפני המפגש עם המרקט?
שאלה מצוינת. כי זה השלב הכי רגיש. זה כמו תינוק. אתה יודע, איפה תביא לו דולה? שהוא בן 16?
אולי למטרות אחרות, אבל לא נכנס כרגע.
תראה, יש לך, אתה יודע, סטארט-אפ שגייס מיליון דולר, 3 מיליון דולר. יש לו את אתה יודע, את סקויה או את מגמה בבורד, אתה יודע, אנשים כמו רן החיטוב, זה אנשים שכבר ראו המון המון דברים, והם מטפלים בחברה, הם בבורד, הם עוזרים להם האקסלרטור, אוקיי? הם נותנים את הספורט הזה. ואתה כבר במרקט, אבל בשלב הרבה יותר בוגר. בהתחלה, זה בדיוק השאלות האלה. אני זוכר את אוריאל ולירן בהתחלה, יש איזה מצחיק ברעיונות, לאוריאל לא היה קול. היה לו איזה משהו, הוא לא יכל לדבר. ובדרך כלל המנכ״ל מדבר. אבל ה-CTO שלו, לירן, הוא כל הזמן זה שדיבר. ואני הייתי בטוח עד בערך סוף הווייב, שזה הפוך, שלירן ה-CEO והוא ה-CTO. כי הוא אף פעם לא שמעתי אותו מדבר. אז באמת, השלבים האלה, שאתה עדיין לא סגור על מה אתה עושה, האם למוצר שלך יש סיבה להתקיים? האם באמת יש ביקוש בשוק? איך לבדוק האם יש ביקוש בשוק? איך הצוות שלי צריך לראות? האם המוצר שאני מפתח הוא בתעשייה טובה או בתעשייה פחות טובה? האם יש לי משהו מאוד מאוד חשוב, competitive advantage? אוקיי, האם הרבה אנשים אפילו לא עושים את המחקר בגוגל? לפעמים מספיק להסתכל ולהגיד, שמע, אתמול תפסו אותי שני יזמים ואמרו לי, שמע, אנחנו רוצים לעשות אחלה עסק של פקטורינג לעסקים קטנים ובינוניים, להלוות להם כסף. אני אומר, אחלה, נהדר, זה עובד מצוין. אומרים לי, כן, אני אומר להם, כן, קיים כבר פאנבוקס ובלוויין ופרוספר, ויש המון חברות מאוד גדולות מצליחות שעושות את זה. אז הרבה פעמים זה הדברים הקטנים האלה שאתה רק יכול לעזור בהתחלה, אבל שעושים את כל ההבדל. שיכולים, אקסלרציה זה לאו דווקא למעלה. שלא תהיה טעות, לפעמים אקסלרציה היא לתוך קיר לבנים שעושים פיבוט ומשנים את כל העסק, וזה נהדר. כי עדיף שתשנה...
אולי אפילו זה הרבה מה שקורה בתכלס, אתה מגלה מה לא עבר בתהליך.
נכון מאוד, הרבה פעמים קורה שאתה מנסה משהו, והוא לא הולך, פשוט לא הולך. עכשיו, אתה יכול לדפוק את הראש בקיר עוד חצי שנה, אתה יודע, פיבוט או פרסרוויר, זה המונח, האם להתמיד או לשנות. והרבה פעמים אקסלרטור הוא זה שיבוא ויגיד לך, שמע, אולי סקל על זה בזווית הזאת. במחזור הקודם היה לנו חברה מאוד מאוד פשוט, הם מכרו לפורקס, לאופציות בינאריות. מוצר מדהים, אבל שוק בעייתי. לקוחות בעייתיים. הדרייב למחירה שם, לסגור באופציות בינאריות, זה הכל זה. לקוחות נעלמים, חברה נסגרת, בעיה עם רגולציה, שוק מאוד בעייתי. וכל מה שעשינו זה היה להגיד, חבר'ה, הפתרון שלכם גם נראה לי ממש טוב לתעשיות אחרות. ביטוח, פיננסים, זה. אמרו, יאללה, בוא ננסה. כל שיחה נגמר בפיילוט, ופיילוט אחד כבר עוד שנייה נגמר בלקוח. והכסף מהלקוח האחד הזה שווה ל-15 חברות אופציות בינאריות. אז הדברים האלה רק יקרו ב-early stage, כי ב-late stage, אתה יודע, אם אתה בדילמה הזאת, אחרי שגייסת 3-5 מיליון דולר,
זה כבר לא המתאים שלך.
כן, בדיוק, בדיוק.
אז בואו נדבר על תהליך הקבלה לאקסלרטור, ספציפית שלכם מן הסתם. אז דבר הראשון שראיתי זה שאתם דורשים כחלק מסף הקבלה, שבצוות המייסד של הסטארט-אפ, זה לא יהיה יזם בודד, אלא מן הסתם מינימום 2. למה?
סטטיסטיקה. תמיד אנשים לפעמים גם כועסים עלינו, כועסים עליי. אומרים, מה, ג'ף בזוס לא טוב לך? סטיב ג'ובס לא טוב לך? כמה כאלה יש? זה אחד. ושתיים, סטארט-אפ זה קשה. אני רואה את החבר'ה לפעמים, ואוריאל ספציפית שלנו המון שיחות, ואני, הלב שלי מתפוצץ, זה מה הם צריכים לעבור, וזה נורא 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 קשה. ופשוט בן אדם אחד לבד, יש הרבה יותר סיכוי שהוא יישבר, מאשר שיש שני אנשים או שלושה אנשים שמאזנים אחד את השני ושהוא למעלה הוא למטה, ובעצם מצליחים לייצר משהו יותר משמעותי. אז תשמע, אצלנו יש, אם יש משהו זה תמיד exceptions, ואם יבוא, ובמחזור הקודם היה לנו פאונדר בודד. למה? כי הוא עשה קומפיילר לביולוגיה סינתטית, והיה לו 50,000 איש בקהילה שלו שמפתחת סטרינגים של DNA. משהו...
זה היה לו משהו שפיצה על החיסרון הווירטואלי.
בדיוק, אז אמרנו, אוקיי, בוא נעזור לו. אבל בגדול, פשוט עניין של סטטיסטיקה, לשפר את סיכויי ההצלחה. והסטטיסטיקה מדברת שבצוותים או שלישיות, זה יותר טוב.
אז באמת, אוריאל, אני אפנה את זה אליך. אתה מרגיש, כמי שחווה את התהליך הזה בעצם עכשיו, שעצם עובדה שאתם זוג, זה יתרון מהותי מבחינתכם? איך היית רואה את זה מתרום לבד?
בפער... ואם היינו שלושה זה היה יותר, כי מה יש לך בסטארט-אפ? יש לך רעיון וצוות, בהתחלה. והצוות שלך יכול לעשות דברים מסוימים, ודברים מסוימים הוא חושב שהוא יכול לעשות, ודברים מסוימים הוא יודע שהוא לא יכול לעשות. ושני אנשים יכולים לעשות הרבה יותר. ושלושה, יותר מזה. כלומר, גם יש משהו מאוד מוזר במכפילי כוח כאן. כלומר, אם אתה מביא CTO טוב, לצורך העניין הוא שווה ארבעה אנשים. כלומר, אם הבחור מגיע עם... וזה מה שהוא אמר על ה-unfair advantage, אם אתה עכשיו רוצה לפתוח חברה לתחום מסוים בביולוגיה ויש לך את הידע הזה, אז הוא כנראה שווה 4-5 אנשים, שיהיה בערך חצי שנה למצוא אותם, ואתה מתחיל מנקודה הרבה הרבה יותר טובה, ולכן אם אתה בן אדם אחד, כנראה שאתה צריך להיות רוקסטאר, כאילו, כן. כדי להצליח to pull it off. מעבר ל... והצד השני, אני לא רוצה לגמד אותו, כן? יש המון של קושי ולבד, שזה מאוד כיף שיש לך שם עוד מישהו איתך. אבל גם בתכלס יכולות, כאילו, אם היית בונה את זה על משוואה פשוטה, כל בן אדם מביא את היכולות שלו לשולחן, ושני אנשים, זה לרוב יהיה יותר מפי שתיים מבן אדם אחד ביכולות
שלו. אני גם יכול באמת להעיד מהרמה האישית, שאני התחלתי את מה שאנחנו עושים היום בעצם פודקאסטים לבד, אז לא ראיתי עצמי כיזם, אבל הייתי בהחלט יזם בודד, לא, זה פשוט לא התרומם במשך המון זמן לשום מקום, עד שבעצם הצטרף דני, שהוא גם עוד בן אדם, כמו שאמרת, וגם עוד בן אדם שיש לו יכולות וכישורים שמשלימים אותך. אז כנראה שצוות עושה עבודה מאוד חשובה. ואירן, אחד מהדברים שעוד תנאי קבלה, זה שפחות אחד מאנשי הצוות יהיה מישהו טכני במהותו.
כן.
ואנחנו יודעים בעולם היום שטוב, אני צריך מתכנת, אני גם יכול לפנות עכשיו לפרילנס, אאוטסורס כזה או אחר. למה שיהיה מישהו טכני?
זו באמת שאלה מצוינת, כי זה לא חד משמעי. אבל אנחנו נוכחנו לגלות שהסטטיסטיקה מדברת. אם אתה מתחיל בלי איש טכני, ונניח יש לך חסרונות של 200 אלף שקל, ואתה רוצה להרים אפליקציה, והוצאת 180 אלף שקל לפיתוח האפליקציה, ומה אם זה לא עבד? ועכשיו צריך לשנות משהו, ואין לך כסף, game over. דן, זהו, שלום, הביתה. ואז אתה רואה המון המון חברות שמתחילות במסלול הזה של להתחיל מפתח מבחוץ, ולאט לאט 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 מתקדמות. לעומת זאת, אין לי שום בעיה אם יש איש טכני בצוות שלא כותב שורה אחת קוד. וכל הצוות פיתוח יושב באוקראינה, והוא מנהל אותו משם, וראיתי כמה חברות כאלה וזה עובד נהדר. הנקודה היא, זה שיהיה מישהו בתוך החברה שמבין טכנולוגיה, ששולט על הפיתוח, שיכול לקדם אותה במהלך תקופת האקסלרציה. חברות, יש סיפורים, אתה יודע, NSO, חברה שנמכרה בהמון המון כסף, חברת סייבר, הוקמה על ידי שני אנשים שהם לא טכניים. לא טכניים בשום צורה. אין חוקים, אבל שאתה בתוכנית, ואתה בתוכנית אקסלרציה, ואני יודע שאני מקבל חברות, ואני מסתכל עליהן, ואני אומר, אוקיי, אתה פה, ופה, ופה, ואני רוצה שסוף המחזור אתה תגיע לשם.
אתה רוצה באחוז גבוה שתצליח.
כן, ואני רוצה שגם תוכל להתקדם בצד הביטוחי. עכשיו, אם אין לך מתכנת בצוות, אתה לא יכול להתקדם ככה בצד הביטוחי, ואני לא יכול להביא את שום מתכנת אאוטסורס לבוא לעשות אצלי סשן עם אלכס מדאבל וריפיי שיבוא וילמד אותו איך לכתוב בוטים. כאילו, אני יכול, אבל כל הידע לא נשאר בתוך החברה, הוא הולך החוצה, למה? אני בא להכשיר את הפרילנסרים של העולם.
נשמע לי שמה שאתה בעצם אומר גם בסאבטקסט, זה שכשיש לך CTO או איש טכני בצוות, אתה מרוויח גמישות מסוימת לחברה, שאם אתה הולך על אאוטסורסינג, אתה מפסיד אותה.
חד משמעית.
בהחלט. ואני רואה שמבחינת עוד עדיין בתנאי הקבלה, אתם לא כך אוהבים לקבל חברות בתחום המדיקל והביוטק.
כן.
מה הרציונל מאחורי זה?
מדיקל זה מדהים, חברות כמו ReWalk, ויש פה באמת דברים שהם באמת making the world a better place, ולא בקלישה, ואני בכלל, אני מאוד אוהב אנרגיות מתחדשות. אבל זה אזורים שאתה צריך להבין בהם ממש ממש טוב כדי לעזור. סטארט-אפ שצריך לעשות משהו שצריך FDA, צריך מישהו שממש מכיר את הפרוסס של FDA, ומישהו שעכשיו מראים משהו שקשור ללוחות סולאריים עם ייצור בסין ושלוחות הפצה באירופה, אני צריך את האנשי מקצוע האלה שבאמת יוכלו לעזור לו בעולם תוכן שלו. וגם אתה תראה בעולמות של הון סיכון, של קרנות, שיש קרנות שעושות ביומד ופרמה, ויש קרנות שלא, או שיש קרנות שיש פרטנר, שהוא הפרטנר מדיקל דיווייסס, בגלל הצורך במומחיות הזאת. אין לי בעיה לקבל אליי את היזמים האלה, אבל האמת היא שאני לא יוכל לעזור להם as much. ולכן אני לא רוצה לבזבז אף אחד הזמן.
עדיף לך לקחת מישהו שאתה מרגיש שכן תוכל להציל אותו קדימה.
נכון, אז אולי אני אפספס חברה שתהפוך להיות מיליארד דולר בגלל החוק לא ביומד שלי, אבל בסופו של דבר צריך להיות אמיתי לעצמך, למי אתה יכול לעזור ולמי לא.
בוא נדבר על תהליך הקבלה במובן היותר פרקטי. אתם מתחילים מאיזשהו שאלון מקוון שכזה?
אמת. אז ההליך הראשון זה שאלון מקוון שהתחיל מ-150 שאלות,
ממש מבחן זיכרון.
כן, כי שוב, שהקמנו את האקסלרטור, אז תקל, אז מה עשיתי? העתקתי את כל השאלונים של טקסטארס ו-YC וג'אב, העתקתי את כל השאלות, שמתי בבנק, ואז התחלתי לשחק עם זה. והגענו באמת ל-23 שאלות, אני זוכר אבי מחק לי בערך 4 פעמים את הפורום, אבל הגענו ל-23 שאלות, אם אני לא טועה, שהן באות להקשות, שאלות מעצבנות, במערכת שהיא לא כל כך כיפית, שקוראים לה F6S, והמטרה היא בעצם פשוט לסנן החוץ את מי שלא באמת אכפת לו.
מה למשל שאלה מסננת שכזו?
תמנה לי את כל המתחרים שלך, ואת כל מי שיכול להתחרות בך בעתיד, ותביא לי לינקים אליהם.
מכריח אותך לדעת על מה אתה מדבר.
אתה חייב לדעת על מה אתה מדבר, ויותר מזה, גם אם אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה צריך עכשיו לשבת 10 דקות ו-copy-paste, ולהכניס את זה, זה מעצבן. אבל ככה אני מבטיח שרק מגיעים אליי, מי שבאמת in it for the long haul, מי שבאמת...
זה סוג של קפצ'ה ל...
לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. אנחנו מדברים הרבה תוכניות יזמויות אחרות, בישראל כל שנה מוקמים, סליחה, 1,300 סטארט-אפים, ואם אתה לא עושה איזשהו סינון ראשוני, אז אתה תובע. אחרי הטופס הזה בעצם, שזה 100 ומשהו חברות בדרך כלל מגישים, אנחנו מסננים את ה-25 העליונים שקיבלו דירוג, יש לנו ועדת דירוג פנימית, שילוב של כל מיני גופים, ה-25 הכי, עם הציונים הכי גבוהים, קבלים שיחת טלפון, ראיון של שעה עם תאיר וגילי מהאקסלרטור. משם מצמצמים ל-15, שה-15 מזומנים לראיונות פנים מול פנים.
רגע, תשאר איתי בשלב הטלפון.
כן.
בשיחה הזו, מה המטרה שלכם?
וידו, דבר ראשון, לצערי, קרה לי כבר בעבר שהטופס מדהים, ואז אתה מדבר עם היזם, והוא לא יודע מה, הוא לא יודע את מה שידע מי שכתב את הטופס. ואז הרבה פעמים אתה מבין שהם משתמשים בכל מיני יועצים ואנשים כאלה שפשוט כתבו להם את המטריה. והוא לא שולט בחומר. או לחילופין, הוא לא בארץ בכלל בתקופת האקסלרטור. הוא לא קרא. הוא לא קרא שכתוב, האם אתה תהיה בישראל בין תאריך כזה וכזה. אז מצד אחד זה דברים טכניים, ומצד שני, זה לעמוד את היזמים, באלף, ברור. בעצם לנסות להבין מי עומד מולך, ואם הוא רציני ואם הוא לא רציני, ואתה נכנס קצת בעומק לביזנס של המודל העסקי, ולמה אתם באים להשיג עליו, מה אתם מצפים להשיג, והשאלה שאני הכי אוהב זה, מה אתם תוכלו לתרום לצוותים האחרים שבאקסלרטור. ואז אתה גם מבין, כי בסופו של דבר זה סוג של גוף שאני רוצה שאנשים יעזרו אחד השני. ואם בא בן אדם שהוא מדהים, ואין לו שום כוונה לתרום לאף אחד ולעזור, אז זה לא מתאים, לא מתאים לתוכנית שלי. אולי הוא יכול ללכת לכל תוכנית אחרת.
האם אתם מסתכלים בשלבים האלה על הרעיון עצמו, על המהות גם של הרעיון?
בטח, בטח. יש לנו, אנחנו מסתכלים על הכל, אתה מסתכל על הצוות, אתה מסתכל על הרעיון, אתה מסתכל על האקסקיושן, בעצם מה הם עשו עד עכשיו, אתה מסתכל על השוק, אתה מסתכל על הצמיחה של השוק, אתה מסתכל על המתחרים. כמו הליך השקעה של קרן, כמו דו דיליג'נס ראשוני של קרן, אבל מן הסתם בסף כניסה נמוך יותר. ואחרי השיחות טלפון האלה בעצם אנחנו...
אז התחלנו ב-25 בשיחות טלפון, כמה מסיים, עוברים את התהליך סינון?
התחלנו בערך ב-150, ירדנו ל-25, עכשיו ירדנו ל-15. ה-15 האלה באים לרעיונות, פנים מול פנים, שהרעיונות זה בעצם גם למידה מעניינת, בהרבה תוכניות יש לך חדר אחד, חלל אחד, שנכנסים חברה, 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 יש שופטים, נותנים דירוג ואוספים הכל אחרי זה וגמרנו. אבל יש הרבה פעמים הטיות, כי יש שופטים חזקים ויש שופטים חלשים יותר. יש אנשים שממש סוחפים אחריהם את השאר, ולפעמים זה לכיוון טוב כי הוא ממש מבין, ולפעמים זה לכיוון פחות טוב כי הוא פחות מבין, אבל יותר
אבל
התרגש.
אבל יש לו את ה... כן, יש לו את
הפסון. את הפסון, בדיוק. תראה, אנחנו, יש לנו, אפשר לראות באתר, בסלקשן קומיטי, אנשים עכשיו היו ערן הכי טוב ממגמה, אייל פרטנר בפיטנגו, ואבי מאצלנו, ואבי חי ניסנבאו מילול, ויזמים כמו רוי מן מדפלס, ועומרי מורן, וגל נחום, ואנשים מאוד מאוד חזקים, כל אחד בתחומו שלו, אבל אנחנו מפחדים, או יותר נכון, ראינו, שלפעמים הקול החכם יכול לאבד בקהל, פשוט כי הוא לא ה-CEO.
זה מה שנקרא גרופ-תינק.
בדיוק.
שאתה רוצה למנע ממנו.
אז כדי למנוע את הגרופ-תינק, חילקנו לשלושה חדרים נפרדים, שבעצם היזם צריך לבוא ולתת את אותו פיץ' 3 פעמים. זאת אומרת, יש חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, שיש 10 דקות פיץ' ו-20 דקות שאלות. בתוך כל חדר הזה יש חלוקה שווה בין משקיעים, VCs, יזמים, מומחי תוכן, טכנולוגים כאלה ואחרים, ואנשי קורפרט מיהו, מלאומי קארד, מסמסונג, והשילוב הזה, הפיוז'ן הזה בין הזוויות השונות בכל חדר, בעצם מייצר לנו תוצאות מדהימות, כי לפעמים אתה יכול לראות שבחדר אחד, הצוות הזה קיבל ציונים מדהימים, ובשתי חדרים אחרים הם קיבלו ציונים מחרידים, ואז יש לנו את המקום של התחקר, ואחרי זה אנחנו אוספים את כל הציונים האלה, לממוצע משוקלל אחד, ובוחרים בין 4-6 חברות שהשתתפו בווייב.
אז ראינו, התחלנו 150,
בערך.
הגענו ל-4, והתהליך הזה של השלושה חדרים האלה, זה נשמע לי כמו טירונות שמעבירים אותך חבל, גיבושון.
חבל על הזמן.
אם עכשיו אני בתהליך כזה, איך אתה ממליץ להתכונן ליום רעיונות שכזה?
לבוא עם מצגת טובה. שטובה זה לא יפה יפייה או מוגדרת לפי הכללים שסקויה הגדירו באיזה גייד. זה שאתה יודע להגיד אותה, שאתה לא צריך, אתה לא קורא מהשקף, אלא אתה כבר יודע מה יש בשקפים, אתה מכיר את הסיפור שלך, היא רק שם בשביל לעזור לך עם ויזואלים כאלה ואחרים. ולבוא ממש חד על מה אתה צריך, למה אתה פה, למה אקסלרטור, ובייחוד למה סיגמה לבס. הייתי לוקח את החצי שעה הזאת, כמו לרעיון עבודה, אתה לא בא לרעיון עבודה בלי לקרוא על החברה, נכון? אותו דבר, לקרוא מה האקסלרטור, מה הוא יודע לעשות, היה לי עכשיו תשובה מדהימה של, תראה, היה חברה במחזור קודם בעולם תוכן שלי, ועזרתם לה בצורה בלתי רגילה ככה וככה, אני רוצה את אותה העזרה. תשובה מדהימה, הבן אדם בדיוק יודע מה הוא צריך, ואני יודע אם אני יכול לתת לו. וכמובן...
הוא עושה את התחקיר עליך,
נכון
ועוד
מאוד.
יותר מגביר את הסיכוי שהוא יתאים לך.
נכון מאוד, ואתה יודע, פיץ' טוב, כמו כל הגיידים וכל הסיפורים על סטורי טלינג, ועל שיש בעיה ענקית, ואף אחד לא שם לב אליה, ולמה אנחנו יכולים לפתור אותה, וזה זה, זה, זה עוד, זה עוד שעה שלמה על איך להתכונן לפיץ'.
אז סיימנו פה עם 4-6 חברות.
כן.
יש עוד שלב אחר כך, או שזה זה הגביע הקדוש?
זהו, 4-6, אתה מקבל מאיתנו הודעה שהתקבלת. עכשיו ממש בימים האלה זה קורה, המחזור הרביעי נבחר, הפעם יהיו 5 חברות, ואז מתחילה התוכנית, ואז מתחילה העבודה. זה היה פורפליי. ועכשיו צריך לבוא ולהתחיל לדלבר, ולהתחיל להשיג תוצאות מהר מאוד.
קרה לכם שתוך כדי העבודה, משהו בתהליך העבודה עם היזמים לא היה טוב, הם לא עמדו בציפיות תוך כדי, זאת אומרת, היה איזה מקרה שאמרתי משהו, תשמע, חשבנו שאתה מספיק טוב לאקסלרטור, אבל זה לא עובד?
עד עכשיו לא, היה רק מקרה אחד של חברה אחת שהיה חוסר התאמה בין המציאות כפי שהוצגה לנו טרם ההחלטה להתקבל, ואז ביום הראשון של התוכנית, ועל כן...
מה זאת אומרת, היזמים לא היו בעלי הכישורים שהם...
לא, הם היו בעלי הכישורים, פשוט היה יזם אחד שהוא היה בעצם הדרך החוצה. זה היה יזם הטכני. אז אתה לא עומד בכללי סף המינימליים. אבל בגדול, תשמע, היה לנו גם צוות שהתפרק תוך כדי, והחברה, אתה יודע, שאתה מתעסק עם פרי-סיד, ועם חבר'ה שהם חודשיים, שלושה על הכביש, לא כולם זה כמו אוריאל ולירן, שהם באמת פשוט... הראיות, שהם נלחמים ולא מבטרים, וביחד יש כאלה שריבים וקשה ולא הולך.
הדינמיקה הקבוצתית.
כן, זה קורה, קורה.
איזה עזרה באמת אתה יכול להגיש אולי לצוות שאתה מרגיש שמשהו חורק אצלו?
אז אני אוהב פעולות מנע, ועל כן אנחנו מחייבים כל חברה שרוצה להיכנס לסיגמה לבס, שיהיה להם מה שנקרא הסכם מייסדים לפני. אם אין להם, אנחנו מספקים להם את זה בחינם. מסמך שבגדול אומר... דבר מאוד פשוט, זה הצוות, זה המיזם, כל הדברים מסובכים להתמודד אחר כך, אם מישהו רוצה לעזוב במהלך השנה הראשונה, אין לו אחוזים בחברה. אחרי השנה הראשונה אתה בעצם עובר מה שנקרא קליף, אתה מקבל איזשהו אחוז מסוים שהוא שלך, ואז אתה בווסטינג ואתה מקבל את שאר המניות בהמשך. והדבר הזה יוצר לי מצב שגם אם מישהו רוצה לעזוב, שיעזוב.
זה לא, החברה לא, בדיוק, לא מתפרק.
בדיוק, אבל אם אין הסכם מייסדים, והבן אדם שעוזב אומר, לא רק שאני עוזב, 50% שלי. אתה תקוע קצת. זה מקומות קשים יותר, ואז מסע ומתן, והדברים האלה עושים, אין שום אקסלרציה. אתה רק מתעסק בבעיות של הפאונדרים ובליגל, וזה מאוד מאוד, אחד זה עצוב, ושתיים זה פשוט בזבוז של הזמן, שלהם, שלנו, ואנחנו פשוט מעדיפים להשתדל ככל האפשר, להתעסק בזה במובן של ייעוצים טלפונים, ולא תוך כדי וייב.
יוצא גם מצבים שבהם אתם מנהלים שיחות אישיות ככה עם האנשים, של לעודד אותם כשקשה או משהו כזה, או שזה... זה כבר עניין של מקצועי, אל תפקד אל הכתף אח שלי, כאילו לא.
תאיר קורלסקי, שהיא הייתה מייסד של האק, של אקסלרטור אורבני הראשון בהרצליה, היא המנהלת של סיגמה לבס, והיא האימא האבא, הדודה המרוקאית, מה, היא לא מרוקאית בכלל, נראה לי. מה שאתה רוצה של היזמים. זה לא יומן כמה זה, אתה לא יכול, אתה יודע, אתה עובד ביחד באותו ספייס, אופן ספייס גדול, כל כך הרבה שעות, מתחברים. וגם שהיא בן אדם מאוד מקושר, היא מכירה המון אנשים והיא ראתה המון יזמים, אז היא עוזרת. וזה יכול להיות שיחה לעזור להביא לקוח, או כמו אתמול בערב שדיברתי איתה ויש אחד הסטארט-אפים שהקודמים שלנו, האלומני, שיש בעיות בבית ואשתו לוחצת שיעזוב והוא לא יודע מה לעשות כי סומכים עליו. זה מצבים
לא נעים בכלל.
קצת כמו מפקד בצבא, אולי באיזשהו מובן, אז זה מאוד מאוד אינטנסיבי, אבל זה הכל פיפל, כן? מי שיתחבר, מי שלא יתחבר.
אני חושב שיש כאן שני דברים שלא נגענו בהם בהתחלה, שאולי עשינו קצת חטא. אחד מהדברים שאקסלרטור נותן לך, זה 15 איש במקרה הזה, וזה 15 איש איתך. כלומר,
זאת אומרת, זה נוצרת אחווה בין האנשים?
והיום, לפחות במחזור הראשון, מעבר לעובדה שאני בקשר קבוע כמעט עם כולם, וכמעט כולם עזרו לי, חלק מהם אחראים להצלחת החברה. כלומר, זה ברמה הזאת. זה לא, אין כאן
זה באמת added value שבכלל לא הזכרנו אותו.
לא הזכרנו אותו.
לאקסלרטור.
והוא מטורף, לפחות אצלנו, אני יכול להגיד שהוא בכמה מקומות, מהדברים הקטנים של אנחנו מחפשים מקום לחודשיים ופתאום מישהו מכיר, או מחפשים מתכנת ומישהו יכול לעזור. עד לרמה של ממש יש לנו נגיד אחד מהחבר'ה שהיה באקסלרטור עובד איתנו על הקוד כבר חודשים והוא אחראי בהרבה מקומות להצלחת החברה, כלומר, וזה דבר אחד שלא הזכרנו. והדבר השני שלא הזכרנו לגבי התהליך, אני רואה את לירן הרבה יותר מאת אשתי, כאילו הבחירת יזם יחרבן לך את החברה, לא יחרבן לך את החברה, זה חלק מנטבח שבא ואומר, זה החיים שלי, יש לי 24 שעות, מתוכם לא יודע כמה שעות אני הולך לחיות איתו או איתם. כלומר,
וגם חיים אינטנסיביים מאוד, של לחצים, בהחלט.
וסטארט-אפ, אלא אם כן אני מניח שאתה אגדה, רוב הזמן הוא קשה, כלומר
גם לאגדות קשה.
היא פשוט, זה מה שאתה קם בבוקר עליו, זה מה שאתה הולך לישון איתו, זה מה שהרבה פעמים הלקוחות הראשונים יעירו אותך בשתיים בלילה.
אני רואה את דני במשרד שאנחנו יושבים בו עכשיו, הרבה יותר זמן מאשר אשתי. זה באמת שאלה קשה, איך אתה בוחר את האנשים שהתחלו לתוך הדרך. והרבה פעמים אני מניח שהקשרים האלה נוצרו באופן אקראי, גם טבעי, אנחנו מראיינים הרבה יזמים שנפגשו בצבא, נפגשו בלימודים. יש לזה חשיבות, לא להזניח את העניין הזה. זה מן הסתם. עכשיו, לכם בעצם בסיגמה לאבס, יש המון שותפים שהם שמות גדולים, זאת אומרת, יש לנו את יאו ולאומי קארד, ויש לנו את אמזון והמרכז המתחומי, שכולם משתתפים בצורות כאלה ואחרות בתוך האקסלרטור. מה התרומה בעצם של הגופים האלה לאקסלרטור?
אז תראה, אז דבר ראשון, יש תרומות פיננסיות. יש בעצם ספונסרים שבאים ושמים כסף ושווה כסף. אם זה בפינוקים של ערב בירות לכולם ופיצות, ואם זה בקש להפעיל את התוכנית. מעבר לזה, יש את התרומה העסקית, שהיא לפחות אותי הכי מעניינת. לסטארט-אפ קטן, לעבוד עם חברה גדולה זה מאוד מסוכן, ומאוד קשה. וזה יכול להרוג סטארט-אפ. במיוחד בתעשיית הפיננסים, מי שניסה לעבוד עם בנקים, לפעמים נתקע שנה, שנתיים בסייקל, ועד שהוא לא מחתים את הבחור הזה, אף משקיע לא יזוז, ואף לקוח אחר לא יזוז, והוא לא מצליח להתקדם. לא כי הגוף רע, כי פשוט הוא גדול, מסרובל, וזה 200 אלף עובדים, ואיך להתמודד עם זה. ובאקסלרטור יש לנו את היכולת לעבוד בעצם עם מחלקות ספציפיות בתוך ארגונים, שמבינים את זה, ויודעים להריץ תהליכים הרבה יותר מהר. ואני אתן דוגמה, דבר ראשון ביהו, אז יש את עידו. הוא יזם. הוא יודע מה זה יזמות, הוא יודע בדיוק עם מי כדאי לדבר ביהו, עם מי לא כדאי, כמה זמן, כמה פעמים, האם לנסוע, לא לנסוע.
יש לך ממשק טוב עם יהו.
חבל על הזמן, חבל על הזמן. הבחורה, ברח לי השם שאני חושב שקורא לה אנה, מקורפדב, זאת אומרת, הבן אדם שקונה חברות ביהו, למחייתו, בא לישראל להיפגש עם הסטארט-אפים. זה ערך עצום. למה יהו קונה חברות בכלל? את מי תקנה? מתי? באיזה סכומים? איך כל הדבר הזה עובד? וזה בעצם המידע שאנחנו רוצים להביא ליזמים. הדבר השני זה POC'ים ועבודות עם החברות. אז אמזון באים ויש להם תוכנית מאוד נדיבה של קרדיטס, שהם בעצם נותנים לך כסף להריץ שרתים, קרדיטס לקלאוד, זה יכול להגיע עד 100 אלף דולר. עכשיו, לסטארט-אפ שלא גייס שקל, היכולת להריץ שאילתות ואלגוריתמים שהם מאוד כבדים בכוח מחשוב, בחינם היא 0 to 1. בלי זה אין חברה, אין יכולת לעשות שום דבר. או לאומי קארד, שלדוגמה יש להם מחלקת אינוביישן, שהם באים ומבינים שסטארט-אפ אין לו זמן. והם מריצים סייקל של POC תוך חודש, לפעמים אפילו יותר מוקדם מזה. פשוט מהרגע שהסטארט-אפ נכנס, ועד השנייה שהדאטה עובר, ואתה רואה כבר אם יש חיבור, אם זה עובד או לא עובד, זה עניין של כמה שבועות. וזה בעיניי מדהים, וזה ערך עצום שאני יכול להנגיש, לא לכולם כמובן, אבל למי שזה רלוונטי לו. וזה הדבר הכי חשוב להדגיש. הכל הוא בפול, לא בפוש. לא אנחנו, ולא מי מהספונסרים שלנו ומהשותפים שלנו, רשאי או יכול לדחוף משהו תחת חוזה כזה או אחר לאיזשהו מהסטארט-אפים.
זאת אומרת, אמזון לא יכולה להגיד לך, אתה באקסלרטור, אתה חייב להשתמש בשירותים שלנו.
חד וחלק, לא אמזון ולא יאו ולא לאומי קארד ולא סמסונג ואף אחד. רק לעזור ולתת, ואיזה סטארט-אפ שרוצה ובהתאם לאינטרס העסקי שלו, לחלוק משהו עם החברה, לשתף פעולה עם העסקה, לעשות POC עם העסקה, שום בעיה. ואנחנו נבחן, קייס ביי קייס.
ומה מרוויחות החברות ששותפות בעצם? למה הם עושות את זה?
אז יש לנו את יאו, שזה באמת דיברנו על הנושא של יבלונקה. בסמסונג נקסט, זה בעצם גוף השקעות שקם בישראל, זה הגוף הרביעי של סמסונג פה, שמטרתו לאתר חברות להשקיע בהם, לקנות חברות, יש להם תוכנית EIR in residence, והם רוצים להיחשף בעצם...
הם מרוויחים מודיעין טוב על מה שעומד להצליח.
הם רוצים לראות מה קורה בתעשייה, וגם לתת, to give back, הם נותנים לנו חלל ששווה המון המון כסף, מתוך אמונה שצריך גם לתת קצת לקהילה בתרומה, לפעילות שהיא עושה. לאומי קארד, שוב, לעשות POCs, להביא סטארט-אפים מעניינים אליהם, לעבוד איתם כדי לשפר את השירות שלאומי קארד יודעים להציע. ולסטארט-אפ, תוך חודש, לקבל לקוח שהמחזור שלו זה מיליארד שקל, not bad.
ברור שזה...
אז יש סינרגיות טובות ויש סימביוזה טובה, אבל צריך לדעת לנהל את האירוע הזה, וצריך לדעת לעשות את זה טוב, אנחנו שמים על זה את הדגש.
אני יכול להקריא לך תגובה שקראתי באחד מאתרי האינטרנט, בדרך כלל רוב התגובות הן לאו דווקא תמיד לעניין, אבל פה הייתה תגובה מאוד מעניינת עם ביקורת מסוימת על הגישה הזו של סיגמה למס. כתב אותו מגיב אנונימי, ציטוט, עדיף ללכת לאקסלרטור שמיועד לתחום ספציפי עם חברת אם מאותו התחום שיכולה באמת ללוות את היזמים ואולי לשלב את המוצר שלהם כפיילוט במערכות שלה, ולא לעשות מישמש, והוא כתב מישמש כזה הזוי, רק בשביל ה-PR.
יפה. אז מגיב אנונימי 22.
שולט, תת-תת-תת.
בדיוק.
סימן קריאה, אחד.
הוא צודק, בהנחה שהחברה יודעת מה המוצר. אם אתה יודע מה המוצר שלך, והמוצר שלך הוא לבנקים, ויש לך פרודקט מרקט פיט, ואתה צריך למכור לבנקים, לך לאקסלרטור של בנקים, no doubt, סגור. אם אתה חושב שהמוצר שלך הוא לבנק, אבל אתה לא בטוח, ויכול להיות שעוד שבועיים הוא יהיה לברוקר, או עוד שלושה שבועות הוא יהיה בכלל B2C באפליקציה, אז אם אתה הולך למקום שעושה דבר אחד, נתקעת.
אתה בשלב מוקדם מדי בשביל לדעת מי חברת האם שאתה מחפש.
לחלוטין, אבל יש אקסלרטורים מאוד מאוד טובים, עם תחומי עניין מאוד מאוד ספציפיים, ומטרות מאוד מאוד מוגדרות, כמו The Bridge של קוקה קולה, שמנהל גבי, שזה תוכנית מצוינת. מי שרוצה לעבוד עם קוקה קולה במדינת ישראל, מאוד פשוט, לך לדה ברידג', מי שיודע שזה מה שהוא צריך לעשות. אבל מצד שני, אם יבוא מישהו ויגיד, שמע, נראה לי, אני לא בטוח, נראה לי שזה מה, אז הוא יגיד לו, עזוב, לך לסיגמה לבס. אז יש זכות קיום לכולם, אין עדיף אקסלרטור אחד על שני, יש מה מתאים למי?
זה מעניין, כי אני נכנסתי בתור מישהו שמעולם לא השתתף באקסלרטור, נכנסתי לרעיון הזה בתור איזושהי תפיסה של אקסלרטורים כגופים גנריים יחסית.
וואו.
ועכשיו אנחנו רואים בעצם שאקסלרטור זה משהו שהוא הרבה יותר מפולח ולא one size fits all. שזה תובנה מעניינת אישית מבחינתי.
לחלוטין.
אחד מהשותפים היותר מעניינים שלכם זה המרכז הבינתחומי באקסליה. כן. וזה גוף שהוא אקדמי.
כן.
אתה גם משרת שם כעוזר מרצה, אפשר להגיד, נכון?
שרתתי.
או שירתת.
כן, כן.
מה בעצם ה-added value של עבודה מול גוף אקדמי?
במקרה של הבינתחומי זה מתמחים. זה לא רק הבינתחומי, אולי יותר בתת מודע הבלטתי את זה כי למדתי שם ועבדתי שם, אבל אנחנו לוקחים גם מהבינתחומי וגם עוד כל מיני תוכניות ומכללות, ועכשיו התחלנו תוכנית עם מסע ועם איזשהו Ivy League בארצות הברית, אני לא זוכר את השם, נראה לי ייל, שבעצם באים ושולחים מתמחים, אנשים מדהימים, אנשים חזקים בצורה בלתי רגילה, שיכולים להוסיף המון ערך בזמן מאוד קצר, ואנחנו מצוותים לכל סטארט-אפ, מתמחה שניים, לא יותר, כי אז נהיה בלגן. והאמת שפה אוריאל יכול להעיד, אני חושב שזה היה אחד הציוותים היותר מוצלחים של סטודנט מהבין תחומי.
מי היה מצוות אליכם?
אנחנו עבדנו עם דיוויד. צריך, אני לא יודע לגבי המקומות האחרים, כל החבר'ה שהגיעו אלינו מהבין תחומי הם חבר'ה שמבחינת יכולות וניסיון, לפחות החבר'ה שראיינו, וראיינו איזה 3-4 חבר'ה, יכולים לעזור ברמת השותף, כלומר מבחינת הסט כלים והידע שהם מגיעים איתו, וזה צריך לזכור. אז אנחנו קיבלנו את דיוויד שבאמת יש לו עסק משלו, פעיל, מרוויח בעולם המתכות, יש לו ניסיון משלו בעולם העסקי, משיחות עם לקוחות עד בניית תוכנית עסקית וכו וכו וכו, והוא הצטרף אלינו באמת במהלך התוכנית ועזר לנו בכל הדברים שקשורים מההבנה איך נבנה אפדייט ומצגת למשקיעים ונעשה את הפיץ' עד היום יום בפועל של תקשורת אל מול לקוחות או באותו תקופה לקוחות פוטנציאליים. ואחרי זה באמת המערכת הזאת נכנסה לעצימות יותר גבוהה, הוא בא איתנו לארצות הברית, שהלכנו לפגוש לקוחות, שהלכנו לפגוש משקיעים, כרגע היום הוא משקיע בחברה, גם, כלומר בסכום קטן יחסית, הוא לא מתחרה באנטרי קפיטל, אבל הוואליו שהוא נתן לנו, ואני מקווה שגם הוואליו שנתנו לו, כי זה משהו שלא דיברנו כאן, אבל אם אתה סטודנט ועולם היזמות מעניין אותך, להיות מתמחה באקסלרטור כזה זה דבר מדהים. כלומר, הלוואי ומישהו היה בא ונותן לי את ההזדמנות הזאת שאני למדתי תעשייה וניהול בבן גוריון. לא היה שום דבר שקרוב לזה.
אז בעצם שני הצדדים מרוויחים מהעניין הזה.
מאוד. וכמו שאמרנו, ברגע שמגיע לך בן אדם עם יכולות מסוימות, הוא מכפיל כוח לסטארט-אפ. כי בהתחלה, בתקופות האלה, סטארט-אפ הוא רעיון ואנשים.
אז עוד בן אדם זה עוד...
עוד בן אדם, כן.
עוד... X03 על ה...
והיתרון כאן זה, זה הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד מוכשרים בתחומים שלהם. כלומר, אם אתה מביא מישהו מ-EL, הוא כנראה יעשה את כל מסושיאל מדיה עד תקשורת לקוחות יותר טוב ממך. למה? כי הוא מכיר את הנרטיבים של השפה, והוא מכיר את הניואנסים של תקשורת מבחינה עם דוברי אנגלית. גם במקומות השונים זה מאוד משנה מי בארצות הברית המדבר, כלומר... יש הבדל בין לדבר עם חברת מדיה בניו יורק, או עם ילדה בת 16 מטקסס שאתה בונה לאפליקציה, והוא יודע את זה יותר טוב ממך.
הוא חי את המקום. כן.
אז יש כאן המון בנפיץ שאתה יכול לקבל מכזה בן אדם שמגיע ממקום אחר עם ריאה שונה וסט יכולות טוב.
בהחלט. אז אני, אירן, אני רוצה קצת לצלול איתך טיפה יותר לממד האישי. אבא שלך הוא זאב ביאלסקי. שאני מניח שרבים ממאזיננו שמעו את השם. קודם כל ראש עיריית רעננה כבר במשך 4 קדנציות רצופות לפי דעתי, נחשב לאחד מראשי העיר המוצלחים, שקידם את עיר, היה גם יושב ראש הסוכנות היהודית, עדיין עם המון ניסיון, גם בקטע של להביא חברות הייטק לעיר שלו, למשל, אמרנו שהוא הביא את מלנוקס ואת קומברס למשל וכדומה, אתה גם נהנה מהניסיון הזה ברמה האישית, אתה מתייעץ איתו ומקבל ממנו פידבק ומצוא.
בטח, בטח. אבא שלי, כל החיים שלו היה בעבודה ציבורית. משליח עלייה ומאבטח באלעל, ועד באמת היום ברעננה. והוא מאוד 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 טוב עם אנשים, הוא מאוד טוב בלהבין אנשים, ואני מתייעץ איתו המון ברמה הזאת.
יש לך אולי דוגמה לאיזושהי סיטואציה שהגיעה?
השבוע היה לי, היה איזה פורום של כל מיני אנשים רמי דרג כאלה, והיה אחד שותף יחסית מבוגר בקרן הון סיכון, שממש קטל אותי על איזה משהו שאמרתי, אתה יודע, מאוד מאוד ברוטל, ואני נפגעתי מזה, כי לא הבנתי כל כך למה ומה, ואני, יש לי קטע, אני לוקח, אתה יודע, אני חושב על דבר כזה אחרי זה, ולוקח את זה ללב, ודיברתי איתו על זה, סתם בהליכה עם הכלב בשכונה, הוא עושה לי רן, הוא עושה לי ככה עם היד על החולצה, ת, תעיף את זה, זה יאללה, באהבה. וזה בן אדם, אתה יודע, שמה לא אמרו עליו, מה לא עשו לו, אתה יודע, בחיים של עבודה ציבורית, אני זוכר שעוד הייתי קטן, הם מפגינים לי מחוץ לבית, ומה היה, כל פעם היה סיפור אחר. ואתה מפתח אור רבה, אור חזק. אז זה דוגמה אחת ככה בשלוף מהשבוע שעבר.
תכף פרופורציה מסוימת.
בטח, אבל גם ברמה של מסע ומתן. אני סוגר חוזה. סוגר חוזה של עשרות אלפי דולרים. לא משהו שעשיתי הרבה פעמים בחיי, או גם בעבודה באנטרי קפיטל במיוחד. מראיין יזמים, בוחן יזמים, מאוד חשוב איך אתה עושה את התהליך, איך אתה עושה מסע ומתן על חוזה, על טרם של וליואציה, על תנאים, איך אתה מתנהל. והוא באמת מנטור חבל על הזמן.
ניסיון טוב ליהנות ממנו.
חבל על הזמן, בטח.
בלינקדין ככה שחקרתי אודותיך, ראיתי שאתה חובב סנובורד, קודם כל.
כן.
אז תספר קצת, איפה אתה עושה סנובורד בדרך כלל?
עושה, זה מילה טובה, עשיתי, לא יודע, 4-5 פעמים בחיי, אבל זה חוויה שאין שני, את האמת שאני צריך לנסוע. היינו גם עכשיו חברה באקסלרטור שעשתה נסיעות סקי בין היתר, אבל עשיתי בצרפת, לאחרונה נסעתי עם חברה שלי והמשפחה שלה לשוויץ. זה דבר מדהים, סנובורד זה
טעם. אני תמיד פחדתי מזה פחד מוות, כי זה נראה לי מה זה מסוכן.
לא, כאילו, תראה, זה כואב. אם אתה נופל לא טוב, זה יכול
הקרסון שלך בסוף,
בדיוק,
פאזל אוריגמי כזה.
אתה חוזר עם זה הביתה, הכתף במיוחד, אבל אתה על הר, אתה דופק דוח, לא יודע כמה קמש זה, כן, אבל זה מהיר, או לפחות זה מרגיש נורא מהר. אתה דופק קפיצה, אתה באוויר, אתה במקום אחר. זה אין הרבה מקומות בעולם שאני יכול להגיד שאין לי מחשבות אחרות, שאני לא חושב על עבודה, שאני לא חושב על משפחה, שאני לא חושב על כלום.
זה ניתוק.
ניתוק מוחלט. חבל על הזמן.
אבל מה עם סקי?
עשיתי בגיל 4, והיה לי איזה משפחה, והיה לי מדריך, והוא מלמד פרנץ' פריי וסללום. שפרנץ' פריי זה כאילו אתה עושה משולש כדי להיעט, וסללום זה שני אלה דוח ואתה אף ישר. ואני אהבתי את הסללום. אז אני ירדתי הר, את כל ההר דוח עם שני הסקי זה, שכולם צורכים לי, ואמא שלי בוכה בהיסטריה, ואז נראה לי שהחליטו לעבור מוצר, ועם סנובורד לא יודע למה, הסתדרתי, כי סנובורד אתה סוג של בהגדרה צריך לעשות שמיניות כאלה, אם אתה עושה דוח זה
אתה לא תגיע, אתה תגיע רחוק, אבל לא דווקא במהירות.
בדיוק, אתה תגיע רחוק, השאלה היא על איזה עבר אתה תחליק, לפחות שאתה לא מקצועי.
כן, אני זוכר את הפעם הראשונה שעשיתי סקי, זה אומרים לך, צריך לעשות באמת את הקטע של המשולש מקדימה, כן. של לבלום, אבל אף אחד לא אמר לי שכשאתה בוא נגיד ככה, כשהתחלתי ממש לגלוש מהר, בשביל לבלום, האינסטינקט הראשוני שלך, זה ללך קצת אחורה, כי כן. אנחנו רגילים שאתה אולי במדרון תלול, אז אתה קצת שם את העקבים ומרים כן. את הרי כף רגל, וזה לא נכון לעשות את זה בסקי.
לא עבד לך טוב.
פתאום רוצה לי לשים מאיץ פי שלוש יותר מהר, זה לא רעיון טוב. אבל הקצה השני, כדורף חופים גם אתה אוהב.
כן, זה עם חברים, משנה לשנה אנחנו נהיים יותר פדלאות. אתה יודע, אם בגיל צעיר זה היה 6 שעות כדורגל, מגרש גדול, 2x2, רצים כמו חולי נפש, היום זה כזה מגרש יחסית קטן, 5x5, הכי טוב, אתה יודע, לא צריך לרוץ יותר מדי, בגורדון, בתל אביב, שחקים.
זה רק נסע יותר גורה בגיל 40, אני יכול להפתיח.
יפה, אז it's all downhill from here. לא, זה ממש כיף, כדורעף זה ספורט שאני מאוד אוהב, וגם, בכלל, כל הסוגי הספורטים האלה זה חשוב, חשוב לניתוק, לשפיות.
לשפיות, כן.
לגמרי.
אז אנחנו, יש לנו מסורת שבה אנחנו מסיימים כל תוכנית שלנו, והיא לתת למרואיינים הזדמנות להזמין את המרואיין הבא, מישהו שהם היו רוצים לשמוע אותו ולשוחח איתו, אפילו לפעמים גם לראיין אותו. את מי אתה היית מזמין?
אז את האמת, שהייתי נורא שמח לפרגן לאבי אייל, הפרטנר באנטרי קפיטל, אבל הוא שונא להתראיין, אז הוא לא יגיע כנראה. אבל אני אשמח להזמין את אבא שלי, נראה לי שזה יכול להיות ממש מגניב. אומנם השם של הפודקאסט זה עושים עסקים ולא עושים עירייה, אבל לא הרבה יודעים שעירייה, במובן מסוים, זה כמו לנהל עסק, ואתה צריך למען רווחת התושבים, לדאוג שהדבר הזה גם מכניס ולא רק מוציא. וזה נראה לי יכול להתחבר לכם מגניב.
בהחלט, אני חושב שלא הרבה אנשים מעריכים עד כמה קשה לנהל גוף כמו עירייה. זאת אומרת, אפילו ברמת הניהול היומיומי השוטף, זה אחד מהגופים אולי הכי קשים, אני חושב, להיות מנהל בו.
תראה, זה 1,300 עובדים, אם אני לא טועה, אני לא סגור. 1,300 עובדים, מרעננה, 500 מיליארד שקל תקציב, זה כל כך ביזנס. אנשים עם אינטרס, קבלנים, שכל עת שלך, ועדה מקומית, זה אירוע שיכול להיות בו שחיתות בלתי רגילה. מאוד מאתגר, מאוד מעניין ללמוד את הנושא הזה.
אז אנחנו נשמח מאוד לארח את אביך, זה נשמע כמו מגניב. אוריאל זכריה, ערן בייסקי, תודה רבה לכם שהתארחתם אצלנו, החכמנו מאוד, אני חושב שכל יזם שעובר לו בראש שהוא צריך אקסלרטור, כנראה ששכנענו אותו שיש טעם לעשות את לעבור את המדורי הגיהנום האלה שתיארת לנו בתהליך הקבלה, יש הזה המון added value. תודה רבה לכם.
תודה לך.
להתראות.
צ'או.
עושים עסקים בכתובת runlevy.com/biz, שם תמצאו את כל פרקי העבר שלנו, קישורים לקבוצות בפייסבוק ובלינקדין, ותוכלו גם להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני. יש לכם שאלה אליי או אל אחד המרואיינים שלנו? כתבו לי בכתובת info@podil.net. עושים עסקים הם העורך עידן כהן, ניר סייג על עריכת הקול, עינב לנדאו בהפקה, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, מגיש ומפיק ראשי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.